שבוע טוב לכולכם. היום י"ט כסלו תשס"ז, וכמובן שאי אפשר בלי לעשות חלק מהשיעור להילולת הצדיק רבי שניאור זלמן, ולכן שיניתי את השיעור ככה ברגעים האחרונים כדי לקחת קצת מתורתו, תורה אור, בעניין הפרשה, וחלק ממה שכתבתי רציתי להתייחד עם הצדיק. אז רציתי שיעור משלב בין שני החלקים, חלק הימני הוא מתורה אור, וחלק השמאלי זה שיעור שזכיתי לכתוב בסייעתא דשמיא. ואנחנו נתייחס לעניין של הפרשה, חלק מהפרשה, ונראה מה הוא אומר, איך הוא מפתח את הרעיון. אומר הצדיק, ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו וכו', ויעבור את מעבר יבוק ויתכם ויעבירם את הנחל. פירוש יבוק הוא ייחוד ברכה וקדושה, והעניין והנה כתיב בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. פירוש הנהר הוא בחינת בינה, כמו שכתוב בנהר יוצא מעדן וכו'. לתורש האבות הוא מעבר הנהר, והאם מבחינת הכתר שהוא למעלה מהנהר הנהר. רק שמשם נמשכו האבות ונפסלו למטה בעבר השני של הנהר, בזה בהצילות, ועיין בזוהר פרשת אמור מה שכתב על פי זה, על תפוג זה. ויעקב שרצה שימשיך לו המקיף בתוהו הנל שלפני הצילות, הוא צריך מתחילה לעבור את הנהר הנל, וזהו ויעבור את מעבר יבוק, כי בחינת ייחוד ברכה וקדושה הוא הכל בחינת נהר הנל, שעל ידו נמשכו כל השפעות וייחוד אורות עליונים, כמו שכתוב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן וכו'. קצת סתום, אבל ננסה בעזרת השם לפתוח את העניין. קודם כל צריך להבין שמעבר יבוק, כן, הוא לא רק שם של מקום, אלא יש כאן רעיון שמופיע מיד, והרעיון הוא להעביר כוח ממקום למקום. כלומר, מדבר שהוא ממעלה למטה או ממטה למעלה. בינתיים לא נתייחס בדיוק לכיוון. על כל פנים, יש כאן מעבר. בשביל מה צריך את המעבר הזה? הארי הקדוש מסביר שכשיש אורות עליונים, צריך לצמצם את האורות, להלביש אותם למימדים של גוף. אם לא מלביסים את האורות העליונים למימדים של גוף, אז אי אפשר לבטא את הרעיונות בכלל במציאות. גם גופי זה מעשים. זאת אומרת, שבכל דבר שהוא אנרגיה, בכוח, אם אתה רוצה להעביר אותו לכאן, לפועל, אתה צריך שיעבור צמצום. אתה צריך להכניס אותו למין מדרגה שמלביסה אותו לפי הקומה שאתה הולך לדבר אליה. אם אני הולך לדבר עכשיו עם ילדים קטנים, אני צריך להלביס את הדיבור שלי בסיפור שיתאים לילדים. כלומר, אני לא יכול לבוא ולזרוק את מה שאני למדתי עם המילים שאני למדתי, אלא אני חייב לסרגן ולצמצם את זה. זה נקרא בגדול מעבר יבוק. כלומר, מה זה המעבר הזה? זה מעבר שהופך את ההוויה למדרגה שהיא אלוהים. כלומר, אני יכול לתרגם את ההוויה באלוהות. אני יכול לתרגם את העולם שהוא בלתי גבול, בלתי נתפס, לעולם שהוא נתפס. וזה מה שמבקש יעקב כשהוא יוצא מארץ ישראל. הוא אומר לקדוש ברוך הוא בנדר שלו שכשהוא יחזור והיה הוויה לי לאלוהים. כלומר, אני רוצה להגיע למצב כזה, שההוויה שהיא בלתי נתפסת יורדת למימדים של האלוהות, של ההתלבשות בתוך הטבע, במימדים של הטבע. אם לא, זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי דבר שהוא למעלה בשמיים, ולא יורד למציאות הגשמית, ולא יורד לביטוי הגשמי, לאמונה, זה לא נקרא יהדות. לכן מעבר יבוק, יבוק, כן, זה הרבה הרבה סודות. בכלל, בפשט, ההוויה שמתורגמת באלוהים, כן, אם תקחו שם הוויה, יוסקרת זה במספר 26, ושם אלוהים זה במספר 86, ביחד זה 112, זה בדיוק הגמטריה של יבוק, יוד וקוף. כלומר, האפשרות לתרגם יוסקרת לאלוהים, להלביס את יוסקרת באלוהים, זה נקרא מעבר יבוק, אני מצליח לעשות את זה. אם היינו צריכים למקל את המעבר הזה, שנקרא יבוק, בגופו של האדם, אומר הארי הקדוש, זהו הגרון. הגרון הוא בעצם המצמצם את האנרגיה שנמצאת במחשבה, ומעבירה אותה למימדים של הגוף. כלומר, מעולם מקיף של המחשבה, שהיא ממש בלתי נתפסת, היא עצומה מאוד, גדולה מאוד, מתרגמים את זה דרך הגרון שהוא המעבר הזה נקרא יבוק, ואז יורדים אל הגוף, אל המציאות הגשמית. זה מה שעושה יעקב, הוא מעביר את כל אשר לו, כן? דרך המעבר הזה שנקרא מעבר יבוק. זאת אומרת, יעקב הוא לא אדם שרוצה להישאר בשמיים תלוש מהחומר, אלא הוא רוצה להכניס את הכל אל תוך המציאות הגשמית, כלומר לחיות את ההוויה שלו בשם הזה שנקרא אלוהים, בטבע. קדושה שנמצאת בתוך הטבע. זה הסוד הגדול של המעבר הזה, מעבר יבוק. כמובן, יש פה מה שהרב פה מביא, אנחנו חוזרים עכשיו על הסט, אני לא אפילו בטוח שנצליח לעשות את החלק השני, אבל זה לא חשוב. כן? ויעבור את מעבר יבוק, יש פה עלייה בעצם לארץ ישראל, שהיא באופן פרדוקסלי, ירידה אל תוך החומר. תשימו לב, אנחנו עולים לארץ ישראל, אבל העלייה היא ירידה אל תוך המימדים הגשמיים. זאת העלייה האמיתית. לעלות זה אומר להוריד את האור למימדים שלנו. זה לא נקרא לברוח מהחומר, אלא הפוך. להשתמש בחומר, בקדושה שבטבע, ולגלות בכל פרי, בכל ירק את הקדושה האלוהית, כמו שבעזרת השם יהיה בשנת שמיטה הבאה עלינו לטובה. כלומר, יש כאן תרגום של האלוקות במימדים הגשמיים מאוד, החומריים מאוד, זה כוח עצום לדעת להסתלב את שני הדברים האלה. ולכן אנחנו קוראים את הפרשה הזאת תמיד סמוך לחנוכה, ליד חנוכה, לא רחוק מחנוכה. מדוע? זה שחנוכה בדיוק מחבר, כן? אחר זה מחבר את שני המימדים האלה, את הנס הבלתי מלובז בטבע, כלומר את הנר שהקדוש ברוך הוא מוסיף בו שמן כל יום לעיני כולם, וכולם לא מבינים איך זה הופיע. מצד שני, ניצחון של מלחמה, פעולה גשמית של המכבים, של החשמונאים. אז אתם רואים שיש שילוב של שני ניסים, אחד שהוא למעלה מהטבע, כנגד שם מתחבקו, ואחד שהוא בתוך הטבע, מת המלחמה שהוא כנגד שם אלוהים. עוד פעם, אנחנו בחיבור הזה נכנסים למה שנקרא מעבר יבוק. פה הרב קורא לזה, רצל, ייחוד ברכה וקדישה. מה זה ייחוד ברכה וקדישה? זה יבוק, רצי תיבות יבוק, בסדר, אבל זה משחק מילים, זה יפה מאוד, מה זה אומר באמת? אז כאן אנחנו צריכים להבין שיעקב הוא בעצם כנגד השלמות. יעקב נקרא איש תם. איז שלם. שלם בממדים של הזמן למשל, יש לנו את השבת. השבת נקראת שלמה, נכון? שבת שלם. זה מה שאנחנו אומרים שבת שלום. זה לא אהלן. זה שלום מלשון שלמות. יש בה שלמות של בניין. למדנו כמה פעמים כבר ששלמות לא יכולה להופיע אם אין בה ג' קבים. כל שלמות היא בניין משולש. חייב שיהיה בניין משולש כדי שתהיה שלמות. לכן השבת קודם כל היא שלוש אותיות, אבל לא רק היא שלוש אותיות, היא מתחילה מהשין הראשונה, שהיא כבר שלושה קווים, ואנחנו כבר הסברנו שהיא הבת של אותה שין, כלומר תוצאה של שילוב של ג' וג'. שין בת. בת של שין, בת של איזון. וגם היא כל כולה בנויה מסעודה ראשונה, סעודה שנייה וסעודה שלישית. ואנחנו יודעים שבכל תעודה אנחנו בונים מנגנון שבעצם צריך את כל המנגנון הזה לשבת אחת שלמה, ואנחנו נגלה את הכוח המסילת הזה אחר כך שיופיע במשך כל השבוע. מה כתוב בשבת? ויברך אלוהים, כן? את היום השביעי, נכון? וכנגד הברכה. תשימו לב יש פה ייחוד, ברכה וקדושה. כלומר, הסביקה של שבת, כשאני שובד בשבת, מה אני מראה בזה? כשאני לא מחלל שבת, כשאני שומר שבת, מה זה אומר? זה אומר שאני כבר מתייחד עם הקדושה, זה נקרא ייחוד. ברגע שאני מתייחד עם הקדושה הזאת של השבת, אני הופך להיות אחד עם השבת, אז זה חלק הראשון, ייחוד. הקדוש ברוך הוא בירך את השבת, ויברך את אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, שני דברים, ברכה וקדושה. אז יש לי ייחוד, ברכה וקדושה. כלומר, מעבר יבוק זה ייחוד, ברכה וקדושה. זה אומר שיש פה תהליך מתקדמי מייחוד לברכה ולקדושה. וזה ממטה למעלה. כלומר, הייחוד הוא קודם כל למטה, אני מתייחד למטה. ברגע שאני מתייחד למטה, אני מקבל את הברכה בקשר, ואז חלה עליי הקדושה העליונה, זה נקרא מעבר יבוק בראשי תיבות. אז יש פה מנגנון מאוד בנוי. אם ניכנס יותר שנים על השמות, כן? נראה שיש שלוש קומות. מי שמכוון קצת בחנוכה, יודע שיש יש ג' קומות, אנחנו בונים עשר ספירות, העשר ספירות בנויות בשלושה משולשים, משולש עליון, כן, חוכמה בינה ודעת, חב"ד, משולש אמצעי, חסד, גבורה ותפארת, ומשולש תחתון, נצח, הוד, יסוד. לא, שלושה משולשים. מה מתגלה במשולש העליון? איזה שם? שם אתיה. א', ה', י', ה', אני אהיה, אהיה אשר אהיה. זה השם שמופיע למעלה. מספרו אהיה, אהיה זה 21. השם המרכזי זה שם י' כ' ו' כ', כי הוא מרכזו של האילן. זה 26 במספר. והשם התחתון זה השם אדנות, המשולש התחתון זה שם אדנות, א' ד' נ'. אם אני מסרב את כל המשולשים האלה, 26, 21 קודם, ועוד 26, ועוד 65, עוד פעם אני חוזר ליבוק. 112, זאת אומרת, יש פה ייחוד, ברכה וקדושה בשלושה ממדים ושלוש קומות. זאת אומרת, יש פה דבר שחוזר על עצמו, והמעבר הזה הוא מעבר כל כך חשוב, שאנחנו בעצם לא מבינים מה קורה שם. היה, הוויה ועדנות. כנגד, מחשבה, כן? קול ודיבור. אותו דבר, רק בתקומת הראש יש. מחשבה, קול ודיבור, גם כן עושה מדרגות. בוודאי, בוודאי. זה יעקב, זה יעקב מעביר את מה שיש לו, ואחרי זה הוא חוזר על העין. כן, כתבתי את זה בספר הקטן של חנוכה, יעקב מעביר את כמעט כל שמו במעבר הזה יבוק, ונשאר רק את העין, הוא חוזר כדי לתקן מה שנשאר בשבעים אומות, כן, בעין אומות העולם, כן? יש סוד גדול במקווה. אם כבר אנחנו מדברים על ייחוד, קדושה וברכה, ברכה ובקדושה, כן, יש סוד במקווה. כשאנחנו נכנסים למקווה, אנחנו צריכים לראות את המקווה כבניין שלם, לא רק המן. כל המקווה יש בו קדושה. אומרים לנו חז"ל בקבלה שהגג של המקווה, כן, התקרה של המקווה היא כנגד שם אתי. הקירות של המקווה כנגד שם הוויה, והמים, התחתית המקווה, הרצפה של המקווה כנגד שם אדנות. ולכן כשאני נכנס לתוך המקווה, אני גם כן עובר דרך המעבר הזה הנקרא יבוק, ושם אני דומה למה? לעובר. במאימו, נכון? אנחנו יודעים שהמקווה, התנוחה שאנחנו מקבלים בזמן הצבילה, במיוחד הנשים, זה כמו עובר בתוך המעיים, בתוך הבטן של האימא. וזה גם כן מעבר יבוק, הרי התינוק לפני שהוא יוצא, הוא עובר בתוך גרון שר, בתוך מעבר שר, שזה בעצם כל הצינור הזה שמוציא אותו ממציאות של פוטנציאל בתוך הבטן, למציאות מעשית. בחוץ, גם שם הוא עובר מעבר יבוק. תשימו לב פה, מעבר יבוק זה מעבר שאנחנו רואים אותו וחיים אותו בהרבה הרבה דברים בחיים שלנו. כל פעם שאתה עובר ממדרגה למדרגה אחרת, אתה חייב לעבור דרך מדרגה שנקראת יבוק. אפילו כשאני מדבר עכשיו, יש לי מחשבה, אבל היא עוברת דרך כל פנימי, אני צריך לתרגם אותה לדיבור. המחשבה, קול ודיבור, זה שלוש מדרגות. איך אני מתרגם את זה לדיבור? אני חייב לצמצם. אז אני מעביר את המחשבה שלי במילים שבחרתי, והצמצום הזה במילים האלה ולא אלה, זה נקרא מעבר יבוק. לכן המעבר הזה הוא גם כן בצמצום של הדיבור, וכן בכל דבר ודבר בחיי. כל פעם שאני עושה דבר מסוים, אני צריך לעשות אותו לפי ההשתלשלות הזאת שנקראת מעבר יבוק. כשאני יודע את זה, כשאני לא יודע את זה, זה לא משנה כלום. המעבר הזה נעשה מאליו. יעקב יודע את זה. הוא יודע שיש את המעבר הזה, במיוחד כשאתה עובר מחוץ לארץ לארץ ישראל, כשאתה מחוזר לארץ. אז יש מעבר יבוק. שגם שם צריך להגיע עד למקומות הנמוכים של העולם כדי לגלות את האור הגדול של ההוויה. כלומר, ההוויה מתורגמת ומתבססת על שם אלוהים שהוא בתוך הטבע. זה הכוח של יעקב. והיה השם לי לאלוהים. כל הדר בחוץ לארץ, אני חוזר על אותה גמרא במסכת כתובות, כן? דומה כמי שאין לו אלוה. כלומר, מי שלא גר בארץ ישראל, אין לו אלוהים. מה יש לו? הוויה. הוויה זה רוחני. זה רוחני מאוד, אבל זה לא פה בחומר במציאות הגשמית. זה הדבר הכי קשה שההוויה תבוא ותתלבש כאן במציאות הגשמית. לכן לחיות בארץ ישראל זה דבר קשה מאוד. כי אתה מתרגל את ההוויה בתוך טבע, ואתה חי את ההוויה בטבע. בחוץ לארץ קל יותר להיות יהודי, אתם יודעים? אתה לומד בישיבה בשקט ואתה בתוך קהילה סגורה, היא מנותקת מהארציות. אז מצד אחד זה פרדוקס, אתה אומר איך אפשר להיות יותר מצד בחוץ לארץ, הרי זה חוץ לארץ, נכון. מצד שני, שאתה בתוך היהדות, אתה כמו בתוך בועה, בתיבת נוח, אתה מרגיש שאתה בשמיים בשקט, אתה לא מפריע לך. למה? אתה לא מתרגם את ההוויה הזאת לאלוהים. אז דומה כמי שאין לו אלוה, אין לו אלוהים. אבל ברגע שאתה בא לארץ ישראל, אומר את הגמרא, דומה כמי שיש לו אלוה, ואלוהים זה מידת הדין. זאת אומרת, קשה מאוד לחיות את ההוויה הזאת המצומצמת בתוך מנגנון של חיים פה, ממלכתיים, פוליטיים, של בניין, של בניין מדיני, של בניין של עצמאות מדיני, זה לא פשוט. ומה זה ההבדל בין ימות המשיח למה שיש לפני ימות המשיח, אומר הרמב״ם? תגיד מה חיות. זאת אומרת, להיות במצב של עצמאות, של עם ישראל נמצא במצב של עצמאות, כלומר הוא כבר לא תחת שיבוד מלכויות. כל זה, זה מביא אותו מהוויה לאלוהים. הדבר הזה הוא קשה מאוד, וזה עיקר העבודה. מי שלא עושה את זה, אז ההוויה שלו היא הוויה, אבל אין לו אדמות, אין לו אלוהות. בעיה גדולה. לכן אתם רואים פה שהמעבר הזה, כן, הוא מעבר משולש, הוא חייב לעבור דרך שלושה קווים. בזמנו קראנו לזה אור, מים ורקיע. אתם זוכרים את השיעור הזה? אור, מים ורקיע. א', מ', ר', ראשי תיבות, ברוך שאמר והיה העולם. אמר א', מ', ר'. אור, מים ורקיע. אור, מה זה אור? זה פוטנציאל, זה אור. מה אני תופס אור? יש לך. האור הזה הופך למים, כמו עטיפת זרע, בהתחלה היא מחשבה בתוך המוח של האבא. אחרי זה היא הופכת למים בטיפת הזרע, ואחרי זה זה רקיע, זה מתחיל, כן, רוקה הארץ על המים, זה מתחיל להיבנות כמו תינוק בתוך הבטן של האימא. אז אנחנו רואים גם כן מעבר של שלוש מדרגות, אור, מים ורקיע, והכל נבנה דרך המעברים האלה שנקראים מעבר יבוק. אז פה הרב נכנס לנו במילה אחת לעולם שלם, אי אפשר ככה לקרוא מהר, כן, רצי שבועות זה נחמד מאוד, ביחוד, ברכה, דגישה, הולכים, כן? יש פה מדרגה מאוד מאוד גדולה. דרך אגב, אם תיקחו את הגמטריה של מוח, כן, בשלמות, מן ועד ח', כן, כמה יוצא לכם? אה? לא, מן, 54, לב, כמה זה? 32, כבד, אה? 26, כמה ביחד? יבוק. 12, מוח, לב, כבד, עוד פעם יבוק. הכל יבוק. כל מה שאני לוקח בפוטנציאל והופך אותו למעשי, נקרא מעבר יבוק. י' ב' ק'. תביני טוב, הק' זה כשהרגליים יורדות לעולם הזה, לכן הק' יש לו רגל ארוכה. כן? ה' זה הפוטנציאל, זה עוד נקודה, זה הבית, זה הבריאה, זה הישייה כבר, זה הפוך להיות שניים. אז י' ב' ק' זה תרגום הפוטנציאל למעשה, זה נקרא י' ב' ק', מעבר יבוק. עכשיו כשתקראו את המעבר הזה יבוק, אתם לא רק תראו איזה מקום בשטח, שהיה איזה מעבר שנקרא יבוק שחוסים את הנהר, לא. עכשיו פה הרב, ותבינו טוב מה הוא אומר, כן? דרך אגב, כשאיש מתחתן עם אישה, כן? הסופת שבות והיו, כן? לכן דבק איש ואישתו והיו לבשר אחד, ודבק איש ואישתו, כן? זה אותו דבר, כן? ודבק באישתו והיו. כך אומר הפסוק, ואתם יעזור איש את אביו ואמו, ודבק באישתו והיו. ודבק וקוף, בסוף, באישתו והיו וו. קוף וו. זה יבוק. כלומר, כשאדם מתחתן, דבק באשתו, הם גם כן בונים מעבר יבוק בסוג אחר של נישואים. משם הם עוברים עוד כן לעשייה אחרת, מהסוג שלה. רק להדגיש לכם ולהסביר לכם שהמעבר הזה הוא מעבר רב תחומי. בכל החיים אנחנו עוברים דרך היבוק הזה, והדברים מאוד מאוד גדולים מאוד. על כל פעמים צריך להבין שהמעבר הזה ממסק את הדינים. זה כוח שנקרא מלכות הדין. אז בואו נחזור לעניין. ייחוד ברכה וקדושה, אתם מבינים עכשיו שזה הרבה יותר מרק ראשי תיבות, והעניין באמת כתיב בעבר הירדן ישבו אבותיכם מעולם. כלומר, אבותינו ישבו מעבר לנהר, הם היו למעלה, למעלה במדרגות עליונות. אבל מה הם רוצים האבות? שהמדרגות האלה יתורגמו למעשים. הרי מה ההבדל בין האבות לבין משה רבנו? מה נותנים לנו האבות? מידות. נכון? התורה מתחילה במידות. ספר בראשית זה עדיין לא מצוות, זה מידות. ספר של יצרים. ומשה מה נותן לנו? מצוות. תורה. אז יש הבדל בין תורת האב לתורת הרב. תורת הרב זה משה, ותורת האב זה אברהם, יצחק ויעקב, הם האבות. יש שתי תורות, תורתו של האבא ותורתו של הרבי. תורתו של האבא זה לתת לך מנגנון של מידות, תורתו של הרב זה לתת לך מנגנון של אור תורה. ואנחנו צריכים את שניהם. בשביל מה? בשביל עוד פעם לעבור מהאור לחיים, למידות. אז אנחנו חייבים לתרגם את מה שהיה מעבר לנער, מעבר למדרגה שלנו, אל תוך המדרגה שלנו. כלומר, לתרגם את המידות העליונות עם שורש למעלה מהנער, אל תוך המימדים של העולם שלנו, שאנחנו בתוך הנער הזה. כן? פירוש שהנער הוא בחינת בינה. אז הנער זה מעבר, זה נקרא בינה בתורת הסוד. כמו שכתוב, ונהר יוצא מעדן. כמה מדרגות יש לנו בפסוק הזה? שלוש, עוד פעם. ונהר, כן, יוצא מעדן, להתקות את הגן. אז יש לי נהר, עדן וגן. אותו דבר, הגן זה כאן. הנהר זה מה שיוצא ממדרגה יותר עליונה שנקראת עדן. אז יש לי עדן, נהר, גן. אותו דבר, זה יבוא. כל מדרגה שמסתלקלת ויורדת ממדרגה העליונה מאוד שנקראת עדן, כמו היוד, היוד זה עדן, והיא עוברת דרך הבינה שזה הנהר והבט, להפות את הגן והקוף הסופית, זה יבוק. בסדר? ושורש האבות הוא מעבר הנהר, כלומר, אברהם, יצחק ויעקב, למרות שהם מידות, חסד, גבורה ותפארת, אבל השורש שלהם זה חוכמה, בינה ודעת. נכון? השורש של החסד אברהם, אנחנו קוראים לו אברהם. אבל אברהם זה חסד. מה זה אלוהי אברהם? חוכמה. אברהם זה חסד, אבל כשאני מתפלל, מה אני אומר? אלוהי אברהם. אני לא אומר אברהם. אם הייתי אומר אברהם בעמידה, הייתי מכוון לתפילת חסד. אבל כשאני אומר אלוהי אברהם, מסורש החסד, מה זה? חוכמה. לכן מי שמכוון, הוא לא מכוון בחסד כי הוא אומר אלוהי אברהם, אלא בחוכמה. אלוהי יצחק, אותו יעקב, זה אותו דבר, יצחק זה לא גבורה. יצחק זה גבורה, אבל אלוהי יצחק זה בינה. ואלוהי יעקב, יעקב זה תפארת, אבל האלוהים של יעקב, השור של יעקב, זה דעת. אז כשאני אומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אני מכוון שזה חסד שעלה לחוכמה, גבורה שעלתה לבינה, ותפארת שעלה לדעת. ואני במדרגה הרבה יותר גבוהה מאוד. וזה בחינת הכתר שהוא למעלה מהנער. אז הרב פה כותב, כן? רבי שמעון זלמן, זכותו יגן עלינו אומר, אומר שזה מעבר הנער במדרגה גבוהה. רק שמשם נמשכו אבות ונפלו, הם צריכים להשפיל עצמם, לצמצם את עצמם בעבר השני של הנער. זאת אומרת לרדת, לחצות את הנער הזה. לא חוכמה גדולה להיות למעלה. חוכמה גדולה זה לרדת לעולם הזה, זאת החוכמה הגדולה. יש אפילו בחסידות אומרים שהתיקון האמיתי של אברהם זה לא כשהוא עלה לעקדה, זה כשהוא ירד ממנה. לעלות לעקדה ולעלות במדרגה גבוהה של רוחניות ולהיות בהי, כולם יכולים. אתה יכול לעלות, אבל כשאתה יורד לעולם הזה, מה אתה מביא איתך מכל מה שבנית שם? איפה המציאות שלך פה לפי התורה האלוהית הזאת? יש אנשים שהתורה שלהם זה רק רוחניות, רעיונות, דברים, אבל פה בעולם הזה אין כלום. אין שמירת שבת, אין מצוות, אין התייחסות, אין כלום. אז מה זה התורה הזאת? זה תורה של הוויה למעלה, בלי אלוהים פה למטה. בעיה, דומה כמי שאין לו אלוה. אז זה אומר, בזה בעצינות, אני לא נכנס עכשיו לכל העניינים של הקבלה, כדי לא לבלבל אתכם יותר מדי. ויעקב שרצה שימשיך לו, המקיף בתוהו, מי זה המקיף בתוהו? מי היה מעולם התוהו? עשיו, עשיו מעולם התוהו. זאת אומרת, בשורש עשיו יותר גבוה מיעקב. יותר גבוה מיעקב, יעקב הוא כבר בעולם התיקון. אבל לפני עולם התיקון יש עולם התוהו, ועשיו נמצא שם, ויעקב רוצה להמשיך את הבחינה הזאת למטה. כל הפגישות עם עשיו זה כדי להביא את האנרגיה הזאת לעולם הזה. זה אידיאל, כן? זאת אומרת שאם אנחנו מסוגלים בלי לאבד את היעקביות שבנו, להשתמש מדי פעם בכלים של עשיו, זה פלא פלאות. כן, אמרתי לכם את זה בזמנו בסיור, שכשיצחק ממשך את בנו, הוא לא יודע מי יש לו מול העיניים, נגיד, בקצת. והוא אומר, הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אז אנחנו חושבים שהוא קצת מבולבל, כבר לא מבין כלום, איזה בלדן יש לי פה. מצד אחד קול של יעקב, מצד שני יש לי ידיים של עשיו. מה אני עושה עם בן אדם כזה? לא, אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. כלומר, אני עכשיו מדגים לכם את זה. סוף סוף, קול של יעקב וידיים של עשיו. לא יודע מי אתה, אבל אני מברך אותך. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לדבר כזה, להיות גם קולו של יעקב, אבל גם פה בעולם הזה להיות כמו עשיו, עוד פעם, לא לזכור, הקול הוא קול יעקב. כלומר, אתה לא נופל לעשיות. אתה נשאר בכל הפנימי של יעקב, אבל אתה מתלבש בידיים של עשיו כשצריך, נמה טוב, אותך אני מברך. אבל אחד שהוא רק זה, או רק זה, זה חסר. יפחת חיכה לאדם כזה, שהוא מסלב שני עולמות. זה תודה של תורת החסידות, לסלב את העולמות ולגלות את הדברים הכי 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 עליונים בעולם הכי 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 גשמי. זה תורת החסידות. וזה הסוף של הזמן שלנו, שהוא גמר התיקון, שהוא קץ הגאולה. מה זה גאולה? על מה אנחנו מדברים בכלל, גאולה? גאולה זה הדבר הזה, זה לתרגם את האלוהות, כן, את ההוויה באלוהות. להביא את הדברים העליונים לעולם שלנו. אז הוא צריך מתחילה לעבור את הנהר. בשביל זה צריך אומץ לעבור את הנהר. הנהר הזה הוא לא פשוט לעבור אותו, לא פשוט לחצות אותו. תזכרו מה יש תמיד בנהר הזה, יש תמיד איזה שר של עשיו שבא ונלחם בלילה. לא נותן לך לעבור, כשאתה הולך לדברים גדולים בחיים, תמיד יש לך איזה שרו של עשיו כזה, כן? שיבוא ויפריע בך. אם לא, זה יותר מדי פשוט. זה נקרא מעבר יבוק. מה יש במעבר הזה, היבוק הזה? מצד אחד של המעבר יש אור גדול, נכון? מצד שני של המעבר יש גם אור גדול. החושך הוא רק במעבר. זאת אומרת, אתה נכנס לצינור, אתה לא יודע מה יהיה בפנים. חושך גמור, אתה יוותר יעקב לבדו, פתאום ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כל הצינור הזה זה לילה. עד עלות השחר. מאבק לילי, מאבק מפחיד, מאבק של ספקות, מאבק שאתה לא יודע למה אתה מתקדם, של חושך, של גלות, כל מה שתרצו נכנס בתוך זה. ואין למלאך הזה שם, אמרנו כבר כמה פעמים, למה אין לו שם? כי לכל אחד ולפי מה שהוא בחיים שלו, אז הוא תופס את השם הזה. אם יש לך בעיה עם הילדים, אז המאבק שלך עם העשיו הזה זה דרך הילדים. אם יש לך מאבק בזוגיות, אז העשב שלך הוא בזוגיות. אם יש לך בפרנסה, זה בפרנסה וכו' וכו'. כל אחד יש לו את העשב הזה שאין לו שם. יש לו את כל השמות, תלוי איפה הוא נמצא. למה זה תשאל לפני? כל העניין הזה צריך להבין אותו, זה הסוד של החיים שלנו ובכלל כל ההיסטוריה של עם ישראל עד הגאולה. וזהו ויעבור את מעבר יבוק, אבל יעקב עובר את המעבר הזה, זאת אומרת שאנחנו מסוגלים, ואבא שלנו יעקב, מעשה אבות סימן לבנים, אם הוא עבר גם אני יכול לעבור, עם ישראל יעבור את המעבר הזה, את הקושי הזה, את הצינור הזה, את הצינוק הזה. נוכל לעבור, אנחנו יכולים, אפילו שאנחנו צולעים בדרך קצת, בסוף אנחנו מגיעים שלמים. כי בחינת ייחוד ברכה וקדושה הוא הכל בחינת נהר. כל מה שאנחנו אומרים פה זה מעבר יבוק, זה לעבור מהנהר הזה ולהביא פה אור. כן, נהר בעברית זה לא רק מים, זה גם אש, מלשון נהור. כן, זה האש הגדולה, כן, להביא אותה לפה, האור הגדולה להעיר בעולם הזה. מכיר לנו את חנוכה, כן? האור העליון, אנחנו מביאים אותו ומורידים אותו לפה לחושך. זה בדיוק אותו עניין. חנוכיה, חנוכה זה מעבר יבוק. בזמן הכי חשוך, בחודש החשוך, אנחנו מביאים את האור מלמעלה, את האור הגנוז, ומורידים אותו דרך צינורות חשוכים, מאבקים של חורף, של עייפות, של כל מה שתרצו, כל אחד והשויות שלו. אבל בסוף אנחנו מביאים את האור למטה. זה העניין. והאור הזה הוא קודש. המרות הללו קודש הם. אין לנו רשות להשתמש בהם. זה אור עליון, זה אור עליון שאנחנו מביאים למטה. אני מזכיר שצריך להדליק את המנורה במדרגה נמוכה דווקא, בגלל זה, ולעשות תנועה שמימר למטה כשאתה מדליק, ולא להדליק מנורה, כן, שאתה נמוך ממנה ואתה מביא אור מלמטה, מן ההדיות. לא. צריך להמחיש את זה, לעשות פועל דמיוני שהאור בא מלמעלה ואתה מוריד את האור כדי להדליק את המנורה של חנוכה. אתה לא צריך לשבת על הברכיים כדי להדליק את המנורה. אתה אומר, והיא נמוכה ואתה מביא אור מהעולמות העליונים, אתה עובר את מעבר יבוק ומביא את האור עד למטה. זה הסוד של חנוכה. בלי זה אין. לא, מרות שבת זה סיפור אחר. זה עניין אחר, כן? פה יש לנו הערה למטה מעשרה שפחים, מה שאין כן בכל השנה, זה משהו מיוחד, כן? ולכן יש פרסום הנס. מה זה פרסום הנס? לפרסם מקנן זה לא רק לשים משהו בחלון, תראו את זה אנשים שעוברים. פרסום זה כשאתה מוציא דבר שהיה בכוח, זה דבר שהוא בפועל. מהפוטנציאל המעשה, זה נקרא פרסום. הכל יצא. הדבר הזה התפרסם, לא רציתי שזה התפרסם, זה היה בהתחלה גנות, פתאום זה מתפרסם. זה העניין של פרסום הנס. דבר שהיה גנות, אני מפרסם אותו. יש מצווה לפרסם את נס חנוכה. כלומר, עכשיו אני מדבר על זה, כן? ואתם מדברים על זה, ומדברים על זה, וכולם מדברים על זה, כולם זה מתפרסם, אפילו האנשים הכי פשוטים בעם ישראל, חנוכה בשבילה זה כמו עולם הבא. לא מבטרים על חנוכה, למה? חילוניים ועתיים, אין דבר כזה. בחנוכה כולם נשתקים בחל. למה? כי הם מרגישים את זה. זה ספירת ההוד. ספירת ההוד היא ספירה מיוחדת שבאופן פרדוקסלי קשה מאוד. היא ספירה קשה, אבל כולם עושים. מי למשל הוא גם כן בספירת הוד שבהוד? רבי שמעון בר יוחאי. ל"ג בעומר, היום של ל"ג בעומר, זה הוד שבהוד, כמו חנוכה. מה אנחנו עושים שם? מדליקים אש, אותו דבר. ואתם מכירים יהודי שלא עושה ל"ג בעומר? כל הילדים לא יודעים כלום, אפילו כבר מתחילים לעשות פרסים, אולי כבר מהיום. למה? למה? בגלל שזה העניין של הערת האור ממעלה למטה. כל האנשים האלה, מי עוד מספירת ההוד? אהרון. אהרון הכהן, מספירת ההוד. אותו דבר, מה זה אהרון? אהרון יותר אהוב מאשר משה רבנו בעם ישראל. כולם איתו, הוא הולך אצל כל אחד, עושה בדלת כל ערב, אהלן, מה נשמע, שלום אהרון, בוא תשתה משהו, כן, אוהב שלום, רודף שלום. משה רבנו זה מדרגה עליונה, קשה להשיג אותו בכלל, לא מתקרבים אליו, אין את הפלאפון של משה רבנו. אהרון, יש לך את הפלאפון, אהרון הכהן, תקצת, אהלן אהרון, מה שלומך? זה אהרון הכהן, צריך להבין את זה, אהרון הוא נביא. זה האור של כאן, ספירת ההוד היא נמוכה על פה. משה רבנו זה יסוד באבא, אתה לא יודע אפילו איפה זה. כן, זה מדרגות שאי אפשר להשיג בכלל, איש האלוהים. אז זה הכוח. אז נמשכו כל ההשפעות בייחוד אורות עליונים, זה הייחוד של האורות העליונים. זאת אומרת, אני לוקח אור גדול מאוד מה... עליונים, ואני מוריד אותו למטה. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. זה המערב של יעקב. מה אומר לו אותו מלאך בסוף? אומר לו, הצלחת, חביבי, אתה לא ראיתי אחד כמוך. כן? עד היום אני מחכה. עוד לא אפילו אמרתי שירה, אומר לו המלאך במדרש. הגיע אותו זמן לומר שירה. אתם שלחני כי עלה השחר, אומר לו. אז מה אם עלה השחר? אומרים במדרש, עכשיו אני צריך להגיד שירה, מיום שנבראתי עד היום עוד לא אמרתי שירה לקדוש ברוך הוא. למה? כי חיפשתי אחד כמוך שיעשה את המאבק איתי ויצליח. היום אני יוצא לפנסיה. זה מה שאומר לו. אני אומר שירה ונגמר, זהו. זה רמז, זה מה שיהיה בעם ישראל לעתיד לבוא. כשנצליח לעשות את זה, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, גם בחברה שלך, גם בביזנס שלך, לא רק עם האלוהים, גם עם האנשים בתוכל, עכשיו אתה אדם שלם. עכשיו אתה אדם שהוא בונה שמיים בארץ. לא רק אחד שבישיבה הוא גדול, ובחוץ הוא לא רואים אותו בכלל. הוא לא קיים, הוא שקוף. לא, זה לא ככה. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, לא לשכוח, ונהר יוצא מעדן, לא סתם יוצא מעדן, זה להשקות את הגן, אם אתה לא יוצא מהישיבה כדי להשקות את הגן פה למטה, את האנשים הפשוטים, אז מה עשית? כל אחד שיוצא, ועכשיו יש לנו אחריות כזאת בדור שלנו, להשקות את הגן, להשקות את האנשים הפשוטים, שהם צריכים אור, שאפילו האור של שבת כבר לא עושה להם שום דבר. אז לפחות אלה תביא להם אור של חנוכה, זה יעזור להם. תפרסם את הנס, תעשה עבודה עם הנס הזה. וכשעבר את הנהר והגיע לבחינת שלמעלה מהנהר, תשימו לב עכשיו, אנחנו חשבנו שהמעבר הוא ממעלה למטה. עכשיו הוא אומר לנו, הוא עובר את הנהר ומגיע לבחינת שהוא למעלה מהנהר. אז איך זה? אז אמרתי לכם קודם את הפרדוקס. לעלות זה להוריד את האור לפה. זה אותו דבר, אנחנו מדברים על אותו דבר, זה נקרא עלייה אמיתית. העלייה האמיתית זה כשהאור יורד. אז לא רחוק הוא מן המקיף בתאו, אז למי הוא מגיע? המקיף בתאו, מי זה המקיף בתאו? את אותו עשיו, הרב, כן, מביא את זה בחלקים הראשונים של הפרשה, רק לא, סילמתי לכם כי זה 10 שעות של שיעור, כן? תראו כמה זמן זה לוקח רק לפרש מילה קטנה, הכל מתומצת פה ואנחנו אפילו לא נוגעים, רק טועמים קצת. זה חוכמה שאנחנו לא מבינים אותה בכלל, מה זה תורה אור. רבי שניאור זלמן, זה מדרגה שאנחנו לא מבינים בכלל. לא מבינים מה זה התורה הזו בכלל. כן? אז אנחנו לאט לאט טועמים קצת. זה נקרא מקיף בתור הנעל, שלפני הציבי, וזה ויעבר את אשר לו, הוא מעביר את מה שיש לו. כל מה שתיקן הוא אלא הכל לשם. כלומר, אנשים צריכים לתקן, אנחנו עם ישראל מתקנים, ואתה מתקן ושם בארון, מתקן ושם בארון, אתה מעביר תמיד את הכל למעבר יבוק. כן, זה הכספת האמיתית. משם אתה שואב את כל הכוח. אך הוא בעצמו נשאר למטה עדיין. כלומר, הוא עוד לא גמר את הבירור שלו. הוא עדיין חוזר על פחים קטנים, רמז לחנוכה, נכון? מסכת חולין, דווקא לי א', כן, דווקא לי א', שזה צילוב הוויה ועדמי. כן, חכמים שמו את זה במספר 91, 91 זה שם ריבקי ובקי ושם עדנות ביחד, זה אמן, זה אמונה. איפה? במסכת של חול, חולין. הם תשיבו לב, כל העניינים האלה זה רק קודים כדי לדעת איפה חז"ל מכניסים לנו את השורשים האלה. אז אתה כאילו לא שוכח כבר את הגמרא, אתה יודע בדיוק איפה זה. כי אתה יודע מה הוא עושה, הוא הולך לחול כדי לשלם הוויה עדנו. אז איפה זה נמצא? בחולים תדעי א'. זה נשאר חסו כל החיים עכשיו. אתה לא צריך כל רגע לחתור, איך הוא זוכר את הגמרות האלה, איך הוא זה. כן? מי שלומד גמרא, הוא יודע למצוא סימנים בתוך הגמרא על כל העניין הזה. ולכן יש לו 20-100-200 דפים בשיעור בראש. למה? כי הוא למד את הגמרא הזאת ומצא את הכסף בפנים. ולא סתם לזכור כמו טוקי דפים כדי לעשות רושם על אנשים. זה לא תורה. יש לי מחשב בבית, תלמיד חכם. לא מדבר אפילו. הכל בציאות. רק לוחשים עליו, הוא אומר, שום דבר לא מתפרץ אף פעם, לא פתאום אומר לי, הנה, יש לי פה איזה מקור. לא. אני מבקש שהוא נותן לי בציאות. אבל זה לא חוכמה. חוכמה זה להביא את הדברים. אנחנו לא תוקים של דברים בעל פה. כן, לחזור ולהגיד דברים סתם ככה. זה בניין. כמו שכתוב, היוותר יעקב לבדו. מה זה לבדו? פעם פירשנו, לבדו זה לא רק לבד, זה לבוד, זה קשור. כלומר, מתי יש מאבק כזה? כשיעקב לא שווה כלום? הפוך, כשהוא קשור מאוד, הוא לבוד. אז מופיע אותו מאבק. כלומר, המאבקים הגדולים זה כשאנחנו עושים משהו. למה אין בעיות מחוץ לארץ כמו שיש בעיות, בעיות בארץ ישראל? למה יש לנו כל כך הרבה בעיות פה? כי פה אנחנו פועלים, כי פה אנחנו מתקדמים, כי פה אנחנו מתקרבים לגאולה, ועוד מעט היצר הרע כבר נמצא בפנסיה, אין לו כבר מה לעשות, אז הוא נלחם בכלים האחרונים שלו, כדי למנוע את הגאולה הזאת, או לפחות לעכב אותה, כי הוא לא יצליח. אפילו שאנחנו צולעים, בסוף נגיע לזה. אבל אנחנו פועלים, יש עבודה, ולכן יש בעיות. לא לראות את הדברים באופן השלילי, תמיד אנשים, איזה גאולה, תראי כמה בעיות יש לנו פה, אירוניה כזאת. חד ושלום. כן, אחד פה מהבית כנסת סיפר לי, היה אבא שלו מקובל גדול. ובשנת תרפ"ט, כן, במאורעות שהיו בחברון, אז רצחו את התלמידים של הישיבה שם. הוא נכנס לישיבה, ראה את כל הגמרות מלאות דם. והאבא שלו נכנס לבית כנסת ולקח את ספרי התורה ונכנס לג'יפ. וכשהוא נכנס לג'יפ הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, איך אתה עושה דברים כאלה? ברגע שהוא אמר את זה, הג'יפ התהפכה, הוא קיבל את הספר תורה בפה, עד סוף ימיו נשאר לו חתך בפה. ואז הוא הבין את בן שלו, אפילו אל תהרר על הקדוש ברוך הוא, אף פעם אל תגיד מילה, הספר תורה חתך לו את הפה. כן, אז הוא הביא את זה לבן שלו שהיום כותב ספר על כל הסיפור הזה. כן, הסבא רבא של צוריאל, כן, כן, נשמרו לחייר, הוא היה שמה. היה הרב של הישיבה הזאת, כן. אז אנחנו רואים שאנחנו לא מבינים דברים. צריך לראות את המציאות באופטימיות. אנחנו במהלך של גאולה. יש אדם שסבל יותר מיעקב, כן, ירחם. איזה חיים האלה? כל פעם משהו, נגמר משהו, חוזר משהו, כל פעם משהו. והוא מה עושה? מתקדם, מתקדם, עלה בטל. ממשיך לעלות, ממשיך לעלות. אדם אחר היה כבר מתייעץ, עוזר את הכל, זורק.
מעט ורעים.
נכון, מעט ורעים.
זה נענת.
כן, זה נענת. פעם אחת הוא אמר את זה לפרעה, מסכן, זקן כזה. צריך להיזהר איך אנחנו מתייחסים לחיים שלנו ולהפסיק להתלונן, אנחנו מפונקים. צריך להפסיק את הפינוק הזה. כל דבר קטן, כל דברים קטנים, ממש מתלוננים, מתלוננים. כן, צריך לראות את המציאות בכללות, וכשאתה רואה את המציאות בכלל, אתה רואה את הדברים בגדול יותר, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג ומקרב את הגאולה ומקדם את המצב. תראו איזה מצב אנחנו, ברוך השם, עם ישראל, רוב העם בארצו כמעט עכשיו. איפה ראינו דבר כזה? לא היה דבר כזה מעולם. השנה ידליקו נרות חנוכה כמו שאף פעם בהיסטוריה של עם ישראל לא ידליקו. כל יום מתווספים אלפים מגיעים לארץ. צריך לראות את זה, ההפטרה של היום. בסוף ההפטרה, מצרפת, מספרד, הכל ימלא כל הנגב. אנחנו רואים את הדברים, מתממשים לנגד עינינו. אסור לזלזל בזה ולכפור בזה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, איזה גאולה, חס ושלום, זה כמו ללכת לשוק מחנה יהודה, לקחת פרי ולהגיד, מה, זה פרי? יש אנשים כאלה, כפוי טובה. יש פירות יותר יפים מפה? תלכו תעשו סיבובים בעולם, תראו איך אנשים קונים פירות. עגבניה אחת, מלפפון אחד ושני קיווי. רק לארוחה של היום, הכל בקמצנות, במסכנות כזאת. פה קונים, בלי עין הרע, בשפע. איפה יש ברכה כזאת בעולם? איפה? איפה? מי שלא מבין את הדבר הזה, הוא ממש כופר וממש הוא מזלזל ואין לו, הוא בקשיבות טובה נגד הקדוש ברוך הוא. צריך לראות את העולם באופטימיות ובשמחה גדולה. אז ויבקר יעקב לבדו, ודווקא בגלל שהוא לבדו, דווקא בגלל שהוא קשור לאלוקות, דווקא בגלל זה יש לו את כל העניינים האלה. כי רצה לברר את עשיו, ולא רק שהוא גומר עם עצמו, רוצה לברר את העשיו שבו. את החלקים שהם טובים רק שנראים רעים מאוד במציאות. צריך כוח בשביל זה. שהוא עדיין בצבירה, הוא דואג לחלק שנקרא עדיין שבור. כמו שהודיעו המלאכים, והוא עניין ויאבק איש אימו כידוע, כנודע. איש אימו, אתה יכול לפרט אפילו איש עם עצמו. כי בכל אחד מרחם מאיתנו יש את החלקים האלה. אנחנו צריכים לברר אותם. ולהבין כללות עניין כוונת יעקב והמשכת המקיף בתאו לעולם התיקון, וגם לגן זה בעבודת השם, הנה ידוע ביעקב ובחינת תפארת שמחבר בית הפכים. תשימו לב מה זה תפארת, מה זה יעקב? הפרדוקס בעצמותו, בעצמו. יעקב זה איש פרדוקסלי. אתה רואה דבר ואתה רואה את ההפך באותו אחד. אתם יודעים מי כזה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הכל והוא נעלם. הוא בדבר והיפוכו. בכל דבר. דוד המלך הוא הביטוי המלכותי של הדבר הזה. הדינו העצמי. מצד אחד קשה מאוד, מכניס אנשים לחזיות, מכניס מסמרים שם, נחתכים לך תיכול זורק אותם. ודוד המלך, קצת מועדים, מנגל. איך כותב תאימים? איך? כשצריך לכתוב תאימים אני כותב, כשצריך לשאת לקרב, אני עושה. אתה מסוגל להיות משלט שני עולמות? הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו? להיות גם שם וגם פה? הרי מה כתוב על יעקב? למה המלאכים רצו לחבל בו? כשהיו עולים בסולם, היו רואים את דיוקנו למעלה. יורדים, רואים את דיוקנו פה למטה. אחד אומר לשני, תגיד לי, אתה מבין משהו? או שהתבלבלנו, אני לא יודע איפה הלמעלה, איפה הלמטה, זה שקורה לטייסים. טייסי קרב לא יודעים איפה הלמעלה, איפה למטה. הם מסתובבים כל הזמן, מזל שיש להם את הסאונד שם. אז המלאכים עולים רואים יעקב, יורדים רואים יעקב. הוא אומר, איך יכול להיות אדם שהוא גם למעלה בעולמות העליונים וגם פה למטה מתעסק פה בעסקים? זה ישראל, זה הכוח של עם ישראל, שמשלב עולמות, מחבר שני הפכים, זה תורת החסידות, שהם חסד וגבורה, חסדים וגבורות, מצד אחד אתה החסיד הכי גדול, מצד שני יש לך גבולות ואתה יודע בדיוק איך אתה להפסיד. יש אנשים שלא יודעים לעשות את זה, או הם כולם חסד, או כולם גבורה. אבל לשלב את שני העולמות האלה, זה הכוח הגדול. כלומר, לא להיות חיצוניים. הנשים שבאות לשיעור של הנשים, כן, הקדשנו את השיעור שלנו של השבוע, רק על העניין הזה. שהקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא באמצע. לא בימין ולא בשמאל, דווקא באמצע. בנקודה האמצעית. רק בנקודה האמצעית, כי הנקודה האמצעית היא שווה במרחקה מכל המעגל. והקדוש ברוך הוא שווה להכל, לכן הוא לא יכול להתגלות בדבר חיצוני, הוא חייב במרכאות להתגלות באמצע. לכן יעקב.
שמחה
זה יסוד, בוודאי, שמחה של אליהו. נכון, נכון. זה כאילו שאני שואל אותך, האם להיות ענב זה מדרגה אמצעית? כן או לא? זה אמצע. אתה מבין? לפעמים אנחנו רואים דברים, ואנחנו אומרים, זה קיצוני, הוא ענב. מה זה היה תכני ענב? גאפתן, לא נכון. כן? ההפך מגאפתן זה שפל. ענב זה באמצע. פנחס, מה שנראה לנו כקיצוני, זה הנקודה המרכזית. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לו בריתי שלום שלמות. בסדר? זאת אומרת שאנחנו צריכים להיזהר, לפעמים אנחנו חושבים שזה דבר קיצוני, אבל זה האמצע. ואנחנו צריכים תמיד לחפש את הנקודה האמצעית, דרך המלך, קורא לזה הרמב"ן. בסדר? על ידי התקללות בית הפכים יחד, הוא עיקר התפארת, זה נקרא תפארת, זה כוח של התפארת. כמו בגוונים שמורכבים בית וג' גוונים יחד, הוא עיקר היופי. אתה לא לוקח מהציוגה של הציור, אתה הולך לחנות צבעים, אתה מוציא ירוק, צהוב, כחול, ששם אותם איך שהם על הציור. גועל נפש. אם אתה לא יודע לערבב את הצבעים, כן, אני יודע על מה אני מדבר. אם אתה לא מערבב את הצבעים ובונה גוונים חדשים שהם לא קיימים במה שאתה קונה בחנות, אז מה זה הציור הזה? כל היופי זה לגוון את הצבעים, לעשות יותר מסוק, יותר עדין. והמתחה בהתגלות אור אינסוף בקו האמצעי, תשימו לתמיד באמצע, במינון הנכון, לא להיות קיצוני, לא לכאן ולא לכאן, קיצוני וקט כל בשר בא לפניי, הנה מי משחיקם את הארץ. הקדוש ברוך הוא לא סובל קיצוניות, הקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע, תמיד, תמיד לאזן, לדבר כמו שצריך, באיזון, לא להיות מגזים. לא יותר מדי ולא פחות מדי. הקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע העולם, באמצע הזמן, באמצע המקום, באמצע האנושות. אמצע האנושות זה עם ישראל, אמצע הזמן זה שבת, אמצע המקום זה ארץ ישראל. לכך רצה גם כן לחבר ולייחד גם כן המקיף דשאו עם האור הפנימי. אז עכשיו אתם מבינים ואנחנו מסיים בזה את הסיור, מה זה יעקב? יעקב רוצה לגלות את האור הפנימי, אבל מאיפה הוא לוקח את האנרגיה? מהאור המקיף. זאת אומרת, מהתוהו, מהרצון הגדול, העליון הזה ששורש עשיו נמצא שם. אבל הוא לא רוצה להשאיר אותו שם, רק לזה לגעת בו, אלא להביא את כל זה לתוך הפנימי, לתוך החיים שלי. אתה מסוגל לעשות דבר כזה? אתה תשאר. אתה איש תם יושב אוהלים. כלומר, שני אוהלים. אתה מחבר שני עולמות. אתה מתחתן עם שתי נשים. אחת עולם הבא ואחת עולם הזה. אחת נקראת לאה, אחת נקראת רחל. אלמא דגליה ועד אלמא דקציה. עולם המחוסה והעולם הגלוי. זה יעקב, זה הבניין. כן, אור הפנימי ואור המקיף. זה נקרא תיקון, שהם גם כן בית הפכים. שהתחברו יחד, ואז יהיה גילוי אור אינסוף. כל זה לקוח מהזוהר הקדוש, כן? וביאור הדברים אם יש בית בחינת בעבודת השם. אחת, אהבה, ברצפת ותגבורת מאוד, לצאת מן הגוף ולהתפרד מן הפתילה. כלומר, אנחנו צריכים להיות כמו עץ שכל רגע רוצה לעזוב את הפתילה. נכון? אבל הפתילה מה עושה? מחזיקה אותה. למה? יש סמל למטה. מעניין, העץ הייתה אמורה לעזוב את הפתילה, נכון? היא רק עולה למעלה, איפה שאתה הולך היא רוצה לברוח. מה קוצר אותה? למה היא מסערת? והוא בחינת, כן? מה זה? א' הרת? האדם הראשון? שאין? לא, זה לא האדם הראשון. אהבה רבה. שאין כי הלב מכילה. האהבה יותר מדי גדולה שאין לה כלים. אותה, כן, מכילה אותה, כי לא יכיל הלב התפעלות העצומה. אי אפשר, זה אדם שהוא הולך למות משמחה. יש זמנים כאלה, נכון? לכן לא יוכל לעמוד בכלי גופו וחפץ לצאת מן הרתיקה חומר הגוף. הוא כבר מרגיש חסום שם, יש לו חנוק, אז הוא רוצה לברוח. התקיקה שני, הבט, מבחינת התפעלות המתיישבת בכלי הלב. ואני צריך להביא את הדברים מהצד השני, זה התמן. זה הפתילה, זה כל החלקים שהם פה, החומר. ועיקר עניינה הוא פרויקט בחינת המשכת אלוהות מלמעלה למטה, דווקא בכלים, בכלים מכלים שונים, בתורה ומצוות, ומעשים טובים. וזה עניין רצו וטוב. רצו זה לברוח, וטוב זה הכי קשה. כלומר, אנחנו צריכים, כן, עין ונפיק, זה נקרא בקבלה. עין ונפיק. מצד אחד אתה עולה, מצד שני אתה חייב לצאת ולהתגלות. כן? כשלומדים תורה, קשה להעביר שיעורים, אתם יודעים את זה? זה לא פשוט להעביר שיעור. כי כשאתה מעביר שיעור, אתה במרכאות יורד למדרגה אחרת. כשאתה לומד, אתה עולה, מה אכפת לך מהאחרים? אבל כל העניין זה כשאתה עולה וקיבלת משהו, להעביר אותו לאחרים, זה עבודה. זה חלק מהעבודה, זה החלק החשוב בעבודה. זה חנוכה, זה חינוך. והנה בחינת עולם התוהו ענה לה בחינת רצו. אז עולם התוהו זה רצו, אתה בורח למעלה. לכן הסתלקו האורות מן הכלים. אז איפה אתה נמצא? לא רואים אותך, אתה רק בבטו. אומרים לך בטו, בסוף, תחזור לפה. אבל התיקון הוא בחינת שוב, והוא בחינת תורה ומצוות. לא רק לעלות למעלה, אלא הרדת. ובעל כוחך אתה חי, להיות בתוך הגוף, לא ביצעו ממך, מכריחים אותך, תחזור לתוך הגוף, אתה לא יכול ברא אותנו לתוך הגוף, זה לא כאילו שנברח מהגוף. עד רבה, אנחנו צריכים להסתמש בגוף הזה, עד בשני, עם כל התאבות שלו, אבל כדי לגלות את האור המקורי האמיתי, להמשיך אור אינסוף בכלים מכלים שונים. תקראו את החלק השני, אם אתם רוצים, קצת באותו כיוון, אבל כמובן במדרגה אחרת לחלוטין. תודה רבה, שבוע טוב וחג שמח. Amen.